Pytał, iż on rzeczał dziecki. Jak nas wziąć, który komiarz? Pytał, dał nam zrobić dziecki, i nam trzeba przeciw. Lejesz na tym przyrót, ale pytał, iż on, i na tym zrobił, to nam się zmieni. Zatem, ani mazkiela tym przyrót, chalmy, a dawoć, a szynuć, a spira jesem. והשם הראשון של הספירה יסוד זה אל חי. אל ששייך למידת החסד, וחי ששייך מהחוכמה דרך התפארת. כי חוכמה נקראת חיה, וזה מקור החיים, אם אני זוכר, גירענו מספיק מה זה חיים אמיתיים, כן? בשואה הקודמת. ומי עורד בחוכמה, בשפע שנקרא אורות החסדים, והאחוריים באורות החסדים זה נקרא אורות נמרות. וזה במנהיגה של הספירה תפארת. אז דרך הספירה תפארת, בסיום קו האמצעי שעובר דרך כתר דעת תפארת, אז מתגלה במידה אל חי, זה הייחוד בין חסד, חוכמה, שנקראת חיים, וחסד. ואז מתגלה השם אל חי. זה בתמצית עיקר הקטע הראשון. זה מספיק ברוך. אז אולי נמשיך קצת דרך יותר פשוטה, ועם השאלות. אתם שואלים אותי? אז נתחיל פה, ואחר... כן.
אל חי
שדאי. לא, אל חי זה הגילוי הראשון של שמות של הספירת יסוד. מתוך זה יש גילוי שנקרא אל שדאי. ונגיע פה. טוב, יהיה צורך לזה כמה הסברים ונגרמיה. ואחר שעודינו חי כרבה, דע כי מידת אל חי נקראת לפעמים אל שדאי. לטעם, לפי שממנו נמשך הכוח והשלמות והשפע והצילות בשם הנקרא אדוני, עד שיאמר די. האם, מה, מה שלמנו בשיעור הקודם, זה ההבדל בין המושג אדון למושג אדוני, כן? נכונו. אז השם אדון זה במדינת של ספירת יסוד. אדון הכרדות, אדון הנשמות, והכוח שנותן חיות לכל העולמות, מתחת המסך של ספירת מלכות של ספירת אדון. מי האדון בכוח לשם אדון, לאדנות. ואדנות זה המסך בין האלוקות והעולמות. זה למדנו בשורים הקודמים, כן? אז אני הולך לאחר. הספירה מלכות נקראת ברכה. ברכה, זוכרים את זה? בלי כדי. הכלי של הכיבוי של הקבלה של כל האורות שבאות נלמד. ולפעמים גם כן מוצאים את השם מקור הברכות. זה ספירה מלכות. אבל הברכה עצמה באה דרך ספירת יסוד. בספירת יסוד יש איחוד של כל ההשפעות שבאות מלמעלה לפי זכות הנבראית. אם הזכות נותן חסד, אז זה יותר חסד שיורד מלמעלה דרך יסוד. אם הזכות נותן פחות זכות ונותן לדין, אז זה בא תקדם נבראה. אז אם כן, השפע, כפי שהרב מגדיר פה, השפע בא מיסוד למלכות. ולמה זה נקרא את שתי? לפי הפשט שאנחנו מוצאים בגמרא ובמדרשים, יש שלוש הגדרות של שתי במדרש בתורת המקרא, ואחת מהן זה שיש לו די נתון. ופה הוא מתייחס להסבר קצת שונה, שאמר לעולמו די ולכותו די. זה המושג של הגבול בין האלקות והעולם. וכדי להסביר את זה אני חוזר על העניין של הצמצום. כי יש כאן אפשרות להתחיל בזה, אבל תזכירו לי, למדנו את העניין של הצמצום קודם, לא? טוב, השאלה הבסיסית היא, וככה מתחיל סיפור התורה בבראשית, כשהשכל האנושי לא מבין איך זה ייתכן שיש עולם. אם החזון ברוך הוא קיים, אם הוא היש, אם הוא ההוויה, אז ההוויה היא הוויה מוחלטת. ולכן אין מקום לזולת, למשהו אחר, אין שום מקום במציאות לעולם, מלכתחילה. והמושג בריאה בא כחידוש גמור מהתורה. זה מושג שאין לו שום מקום בשכל האנושי. מי היש, סליחה, מי האם בא היש. ושני המושגים האלה, יש והאם, הם סותרים זה את זה. ולכן המושג בריאה אינו מושג עיון לשכל האנושי. זה מושג שטמון בו סתירה מוחלטת. יש מאין. שום דבר לא רק מאין, מכסף, מאין, אין. ולכן, יש כמה מקורות שמשתמשים במושג חידוש. זה חידוש גמור. מי האין מופיע היש. זה נקרא חידוש העולם. העולם מתחדש מהאין. אבל זה לא מושג הגיוני. זה לא מושג רציונלי. זה מושג של האמונה. מכיוון ש...
אם אנחנו אומרים חידש או מתחדש,
זאת אומרת שכבר היה משהו ובא מחדש. כן, לא. לכן אני אומר שזה מושג שיש בו סתירה. אחר פי שכמה מהחכמים רצו להסביר קצת, להבטיק קצת את הקושי, כן? ולומר חידוש העולם, אבל מכל מקום רוב החכמים דוחים את זה ומגדירים את הבריאה כבריאה, יש מאין, וזה מושג של אמונה. מכיוון שהתורה אמרה שהעולם נברא, אז אנחנו מאמינים במושג בריאה. אבל אין השכל האנושי תופס את המושג הזה כמושג רציונלי. במובן, כן. לכן באו המקובלים והסבירו את העניין אחרת לגמרי, כן?
כלומר, אנחנו מגיעים למושג עולם
כקיום? לא, זה דבר, כל מה שקיים במציאות, הנמצא. ובשבילנו הנמצא זה הנמצא דרך השטח והזמן. כל מה שאנחנו תופסים במציאות, אנחנו תופסים דרך הזמן והשטח, כן? אז זה נקרא הנמצא, נמצא. אז ברור שמה שהוא נמצא, זה נקרא העולם. אחר כך נגיד אולי, זה לא המקום, אבל רק גרידה, את המשמעות של המדרש במושג עולם ונעלם, אבל זה עניין אחר. אז גם הזמן וגם השטר זה בריאה, זה בריאה. גם הזמן נברא וגם השטר נברא. זה הממדים של המציאות. אבל תנו לי לגמור את ההסבר הראשוני והחלטה. אנחנו מוכרחים לגלות שמשהו נמצא. אז מצד אחר, אנחנו מאמינים במציאות של ההוויה המוחלטת שנקראת הוא. שהניגון נמצא אין שום מקום למציאות של העולם. רק בקצרה, אני רוצה להרגיש החוכמות האלו שנקראות פילוסופיה ותיאולוגיה. החומה של הפילוסופיה זה חוכמה שמנסה להוכיח שהאדם נמצא. כל השאלות של הפילוסופיה הן קשורות לאותה שאלה פסיסית, איך להבין את המציאות של האדם. זה עולם התיאולוגיה. עולם התיאולוגיה זה איך להבין את המציאות של האל, של האלוקות. טוב, אבל בחוכמת הקבלה השאלה היא אחרת לגמרי, לא פילוסופית ולא תיאולוגית. כי ההנחות הן פשוטות, האדם נמצא, האל נמצא. אבל אם האדם נמצא ואם האל נמצא, איך ייתכן שהעולם נמצא? אין מקום לעולם. והשאלה של הקבלה, זה השאלה הראשונה של התורה, היא כדי לגלות את הנסיבות שאפשרו את המציאות של העולם. וזה נקרא בריאה, לפי האמונה שלנו. וכפי שציינתי, המושג אמונה הוא לא מושג שכלי. הוא מושג של המושג בריאה, כן? הוא לא מושג שכלי, הוא מושג בשם אמונה. וכך הוא הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי השאלה היא, איך ייתכן לפרט את הימים? אז זאת אומרת, בראשית אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ. שוב אני חוזר על זה, את הגילוי אם זה מסיב ברור. זה לא שאלה פילוסופית. היא, התורה יוצאת מהנחה שהאדם קיים. כן? זה לא רציני לשאול האם האדם קיים. כי דווקא האדם הוא ששואל את השאלה. זה לא קודמה. לפי בעין המקובלים, הפילוסופיה זה לא חוכמה רצינית. זה חוכמה ילדותית. גם התיאולוגיה. איזה מין שאלה? האם השם קיים הוא? יש שאלה ילדותית. אז יוצאים מהנחה שהאדם קיים, שהאל קיים, אז איך ייתכן שהעולם קיים? כי אין מקום למציאות העולם. אם האדם קיים, אז הכל הוא בנפש האדם, בתפיסה שלו. אם האל קיים, הכל הוא באל. איך אפשר לדבר על מציאות העולם? וזה החידוש של התורה. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה חידוש גמור. מכיוון שהתורה אמרה את המושג של בריאה, גילתה את המושג של בריאה, אז יש בידיעתנו המושג הזה של בריאה, ונראה לנו שזה מושג של השכל שלנו. אבל זה טעות. בשכל הפילוסופי אין מושג כזה בריאה. ויש סיבות לוגיקות הרבה מאוד. אבל זה לא נכון. אז נצא מההנחה שצריך להבין איך העולם קיים. אז במושג של בריאה, לפי תפיסת הפילוסופים, הקושי הוא ההגדרה בריאה יש מאין. ושוב אני חוזר, לפי השכל האנושי זה מושג אבסורדי, מאין אין. מכיוון שאנחנו כל כך רגילים לתפוס את האמיתות של אותו מושג של בריאה, אז נראה לנו שזה מושג שכלי, זה מושג אמיתי, אבל דרך האמונה, לא דרך השכל. ולכן, הקבלה מסבירה, כי צריך להפוך את ההגדרה של אותו מושג. זה לא יש מאין, אלא האין מיש שקדם לו לא. קודם כל, מה שהיה זה הרי המוחלט. לא שהאין קדם ליש, אלא היש המוחלט שנקרא ההוויה קדם לאין. זה נקודת מוצא של חוכמת הקבלה בנביא. הקדוש ברוך הוא, כשרצה לברוא את העולם, ברא קודם כל מקום לעולם, וזה נקרא הצמצום. צמצם את עצמו מנקודה אחת של היש המוחלט שגלם לכל, ואז נוצר חלל ריק. ובחלל ריק הזה העצים היש של העולם. ולכן אנחנו מגיעים למצב יש ויש. טוב, אני חוזר לעבר, ואחר כך תלידי את זה מסוגר, כן? אז, ולפי הקבלה, מה שקדם לכל זה ההוויה, זה לא העיר. ואותה הוויה היא למעלה משקיצתנו, זה הוויה מוחלטת. ולכן המושג הקבלי הוא המושג של אין סוף. ההוויה, הקדומה היא אין סוף, אין סוף. אז בעין הזה של האינסוף, של ההוויה הקדומה, נוצר חלל דרך כוח הצמצום. אז כדאי לזכור את ההגדרה של כוח הצמצום. קודם כל זה נקרא גבורה, התגברות. ואני רגיל להסביר את זה לפי הפשט, דרך המשנה והספרות. איזה הוא גיבור, הכובש את זה. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא, אתה גיבור. מה המשמעות של אתה גיבור? אז חכמי עכשיו יודעים שגיבור זה לא מישהו יותר חזק מזולתו. כי זה לא סימן שהוא חזק, זה רק סימן שהשני הוא חלש. זה לא גבורה, זה לא חכמה, זה גיבור. להתגבר על יותר חלש, על פחות חזק. ולהיות יותר גיבור, יותר חזק, מי יותר חזק ממני, זה איתי אפשרי. לכן, מהו המושג גיבור? זה להיות יותר חזק ממני עצמי. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. לא שלו, כן. לא הכובש את זולתו. כי זה סימן שהזולת היה יותר חלש, מלוכד עיר, אומר הפסוק, כן? ולכן, כשאנחנו אומרים, אתה גיבור בתפילה, הכוונה לפי הקבלה, הכוונה זה לכוח הצמצום. בגלל זה, בבקשה. אז בהוויה הקדומה המוחלטת, יש כוח של התפשטות, מתמדת. אז הכוח של הצמצום פועל נגד הכוח של התפשטות, והוא כביכול כובש את יסר ההתפשטות כדי לתת מקום לעולם. ולכן המושג של הבריאה לוקח משמעות מוסרית פסיקית. המושג מתחיל פה לתת מקום לעולם. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו כדי לתת קיום לזולת. ולכן הבריאה היא האקט המוסרי הבסיסי. לא, תנו לי להסביר. אז אני חוזר על זה. וכל זה נותן להבין את כל מה שחכמי המדרש הסבירו על זה. אין ראשית אלא תורה, אין ראשית אלא ישראל. ותלמדו בפירושו של הרמב"ן, סוד הביכורים בראשית. התורה שייכת למי שמסוגל למנחת הביכורים, שנקרא ראשית, למי שנותן את הראשית לזולת. אתם זוכרים את זה? שמתן תורה זה דווקא בחג הביכורים. מי שמסוגל למנחת הביכורים, הוא שייך לתורה. כי התורה היא תורת הראשית. והמצווה הכי חשובה זה מצוות ראשית תבואת ביכורים. אז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז לפי המשמעות של המילה זה באותו ערך שנקרא ראשית, ומה זה ראשית? זה לתת מקום, לתת חיות, לתת קיום לזולת. אז אני חוזר קצת על ההגדרה של הצמצום, ואחר כך אם יש שאלות ונמשיך. לכן זה נקרא גבורה. זה נקרא גבורות בלשון רגיל, אבל הגבורה של הבורא הוא במה שמצמצם את יצר ההתפשטות כדי לתת מקום לקיום העולם. אז כל פעם שאתם מוצאים בריאה, זה שייך לגבורה. גבורה זה שייך לבריאה. אז מה אמרנו על המושג אל שדאי? שאמר לאלוקותו די, עד כאן ולא יותר, כדי לתת מקום לעולם, ושאמר לעולם די, לעולם הוא די, עד כאן ולא יותר, יש תחום של העולם ויש תחום של האלוקות. לכן כל העולם כולו, כל העולמות, כל המציאות היא בתוך אותה נקודה מרכזית שבו פעל הצמצום. והאין סוף הוא מסביב לעולם. אז כדי שהעולם יתקיים, האין סוף מעציל דווקא בחלל קו של אור שנותן חיות לעולם. עכשיו יש לכם שני הדברים שאומר הרב. עמידה אל שדיים זה עמידה שמותנת אפשרות לעולם להתקיים, תלוי על הדף. ואף על פי שמשמע כמו שאמרו שם שהיה עולם משהו. משיב עצמו והולך עד שאמר לו די, אז זה ממד הראשון. העיקר פנימי הוא כי מלידת אל שדאי הוא נותן מזון לכל בריאה בריאה. אז הממד הראשון זה מקום לעולם, עד כאן די, והממד השני זה מה שאמרנו מקודם, החיות שבספירת יסוד שנקראת אל החי, שנותנת את החיות והשפע והברכה לעולם. טוב, אז אני רק חוזר בקצרה על מה שהכרנו, ונראה אם יש עוד מה מלא. ואחר שבמוך העיקר זה אל תל חי, דע כי מידת אל חי נקראת לפעמים את שדאי. והטעם, לפי שממנו נמשך הכוח והשלמות והשפע והצילות בשם הנקרא אדוני, עד שיאמר די, עד שהשם אדוני יאמר די. אז פה יש שני ממדים. מי שמקבל, מקבל מה שצריך לו. אם מקבל יותר, זה סכנה בשבילו, לא סובב. אז הכלים נשברים. ולכן הוא מקבל עד שאומר די. זה קצת, זה כבר עלול להיות יותר מדי. ובתפילה אנחנו אומרים עד שיבלו סיפותיכם נאמר די. אני אחזור על זה. וכשיש די, ותסתכלו בשם אדוני, יש דבר פיוט, כן? אז כשיש די, אז העולם קיים. אז מקבל מי אל חי, אבל עד איזה גבול מסוים, עד די. ולכן אל חי נקרא אל שדאי. ההסבר השלישי במדרש, אל שדאי זה שודד את המערך. שודד את המערכות. אל שדאי זה שודד. וכפי שראים, אם הוא נותן יותר מדי, הוא משדד את הכלים, הוא שובר את הכלים. לכן צריך לתת במידה. למעלה מהמידה זה מסוכן. צריך לתת מה שהכלים יכול לקבל. אם בא יותר מדי, אז העולם נחרב. ולכן יש כוח שנקרא מסך בין האלוקות והעולם. אנחנו תחת ההגנה של אותו מסך. סביב כל העולם, כל העולם כולו, כל העולם שלנו, יש אותו כוח של מיכאל שדאי, וזה סוד הרקיעה בפרק הראשון של מעשה בראשית. תזכרו את הפסוק. יהי רקיעה בתוך המים, לידי, ויהי נדיר. אני יכול לתת... היא רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע ויחד. אז פה ההבדל הוא שהיה מספיק לומר, ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים, נקודה. מה המשמעות? של ההסבר של הפסוק, בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. זה היה צריך, כי ההבדלה, ההבדל הוא רק בכיוון אחד. יש הבדל בין מה שיש למטה למה שיש למעלה, אבל אין הבדל בין מה שיש למעלה למה שיש למטה. זה משהו ברור? אולי אני אסביר את זה ככה.
טוב, הנה הרקיע, ויש מסך בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, אבל אין מסך בין המים אשר מעל לרקיע למים אשר מתחת לרקיע. זה מובן, כן?
בפיזיקה יש מושג כזה, למשל כששמים איזה מסך במים, והמים שנמצאים פה יכולים לעבור בצד השני, אבל המים שנמצאים פה לא יכולים לעבור בצד השני. כן? זה ידוע. אז הכוח הזה נכנס אל שדה. שאמר לילקותו די, ושאמר לעולמו די. אז זה המגן של העולם. אם הכוח הזה מסתלק, זה חורבן העולם. זה נקרא שידוד המערכות. לכן אני חוזר אל שדאי, שיש בו די לתת, וזה נקרא אל חיים. אל שדאי, שנותן עד שיאמר די, וההסבר השלישי שודק את המערכות. זה מובן? כן.
המילה שידוד המערכות, אני מבין, כמו שהוא עונה, שדאי,
יכול להכין את האור שבעולם, אז הוא מכין את זה. אם האור הוא יותר מדי חזק, הוא שובר את הכלים. הכלים לא מחזיק מעמד. אז יש לי את המעמד. ואני רוצה שנבין פה את הבלתי אפשרי של העולם. כי הבורא רוצה לתת הוויה לעולם. אז ההוויה האמיתית זה הוויה מוחלטת, ולכן הבורא רוצה לתת את הכל, אבל המקבל, הבריאה, הוא לא יכול לקבל את הכל. ולכן יש הכרח של תוהו ובוהו בעולם מההתחלה. זה מה שאומר הפסוק.
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, תוצאה, והארץ הייתה טובה ורעות. מכיוון שהכלים של הארץ לא יכולים לקבל כל מה שבא מן העולם. וזה מוכרח שההוויה תהיה רצינית, אמיתית, אז היא צריכה להיות מוחלטת. אבל הכלי שהוא העין, שהוא הזולת מהיש, הוא לא יכול לסבול את תוקף ההוויה. ולכן, מההתחלה כלי נשבר. וזה נקרא תאום הבריאות. מה שרציתי להסביר פה, זה איך לפי הקבלה, אנחנו, לפי חוכמת הקבלה, אנחנו תופסים את הייחוד שיש בהסברים שהמדרש נתן, ההסברים השונים שהמדרש נתן, לאותה מילה את שדי, שיש לו די לתת, שנותן עד שהמקבל אומר די, וכשנותן, הוא משדד את המוח. ולכן, זה כוח הנס, כמו שאתה תגידי. אותו מסע, יש לו שם אחר בתרבות הנוכחית, זה חוקות העולם. החוקיות של העולם הוא המסך שנותן קיום לעולם. אז מאחורי אותו מסך יש התוקף של ההוויה המוחלטת שמשדדת את העולם עם חוקות העולם לא היו נתפים. אז כשיש צורך לפעולה של נס, יש שלי למעלה. כשיש צורך לקרוא לאורכים בפנת משגיח לעולמות, להתערב בעימנים של העולם, אז זה נקרא חילים שדה. זה הפסק של תפקוד חוקות העולם, וזה הנס, ותחזירו בכל הסיפורים של הנסים במכרה, בלי שום יוצא מן הכלל, כשצורך הנס, יש חורבן בעולם. יש חורבן בעולם. עד אחרית הימים. עד אחרית הימים, כשהכלי של העולם יהיה מתוקן כדי להכין את האור המיועד לעולם, כן? כי עכשיו יש לנו רק אור בצמצום, בגלל שאנחנו לא יכולים לראות את האור בכל תוקפו, אז הכלי של העולם יכיל את האור האמיתי השייך לעולם שלנו, ואז הכל ילד. אבל כל עוד לא ידענו, כלומר התיקון, הנס הוא דווקא מסוכן. אם יש צורך של נס, אל תפעלו שיבוא נס. אבל הצדיק האמיתי מפחד נס. זה מובן? כן. אבל זה שהיה לעניין של שינוי במערב. טוב.
אז אם כן, יש פסוק שהתקיים בנו אך ורק באחרית הימים, והוא הפסוק ואני קוראתי לכם
ברכה
עד בלי די.
לא, לא, ברכה עד בלי די, עד שיבנו סיפורכם לומר די. זה שייך לעולם הזה. עד שיבנו סיפורכם, מה זה בלי די? עד שיבנו סיפורכם לומר די. ושמעתם את הנוסחה של הרב.
בלי
תאי, זה עוד עניין לי,
בלי
מעצור. נכון, אבל בא איזה ברכה עד בלי תאי, מה זה בלי? עד שיבלו סיטותיכם לומר די. טוב, זה לא בדיוק השאלות עליו. ולפיכך אמרו רז"ל, מסכת חגיגה, שדי שבו אמר לעולמו די. טוב, עכשיו אני רוצה להגיד את זה בקצרה, אם זה מספיק ברור, כן? למה השם של הספירה יסוד, אחרי שלמדנו שזה השם אל חי, נקרא גם כן את שדי, זה לפי ההסבר של החכמים, שאמר לעולם די, דיינים שנותן מספיק כדי לקיים את העולם ולא יותר מדי. כן? שאמרו שם שהיה עולם אחיו עצמו ועולה עד שאמר לו די, עד שהקדוש הוא אמר לו די, העיקר הפנימי הוא כי במידת אל שדי הוא נותן מזון לכל בריאו ויד ומשלח מחותיו לאדוני עד שיבלו צפנותיהם מלומר די, עד שאין צורך לומר די. זה מובן. וזה עניין של גמר התיקון של אחרית הימים. אולי מכיוון שדיברנו על זה, צריך להבין שלפי התורה, המושג בריאה מורה שלעולם שלנו יש סיבה, והסיבה זה הבורא. אבל מי הוא הבורא? הוא ההוויה המוחלטת, ההוויה האמיתית. ולכן, הוא, כשהוא רוצה לברוא, הוא רוצה לברוא הוויה אמיתית. אבל זה לא הוויה שלנו, הוויה אמיתית. ולכן האמונה אומרת שהמצב הנוכחי של העולם זה הוא, זה לא המצב הסופי. זה נקרא העולם הזה. אבל מחשבת הבורא זה העולם הבא. מה רצה הבורא לברוא? זה העולם האמיתי. העולם הבא. אז ברא את העולם הבא וצמצם אותו בממדים של העולם הזה עד שיהיו תיצותיהם ומרדיים באותה משמעות, עד שהכלי של העולם זוכה בעולם האמיתי שהולך בה ולכן נקרא העולם הבא, אז בשעת גמר התיקון פתאום העולם הזה, שהוא עולם של תור ורבו, מתהפך לעולם התיקון, שהוא העולם האמתי, שנקרא עולם. ויש זמן קצור לזה. זה פשיטה אלפי שנה. וכפי שאתם יודעים, אנחנו כבר קרוב קרוב לזה.
בגלל
הטוב שיש,
סימן
שאנחנו תורים? לא, התורים זה סימן שאנחנו עוד בעולם הזה. רציף את זה.
בגלל
התורים
זה יש?
התורים
סימן שאנחנו
תורים? לא, התורים זה סימן שאנחנו עוד בעולם הזה. רציף את זה. טוב, אני לא רוצה להוסיף יותר מדי מושגים, אבל זה כבר, לפי דעתי, מספיק ברור שיש כוח שפועל בעולם כדי להגן עליו, כדי שלא יתחרף, והכוח הזה נקרא אפשר. זה הרתיעה של לשמרות. זה מובן? כן.
אם אני מבין
נכון,
אז
תבין,
העולם
הבא חיידם, וזה רק את התיקון
כדי
שיסתדק. אפשר להגיד את זה ככה. זה כמובן, הוא פסק לקרב את הגאולה. הגאולה קיימת, צריך לקרב את זה. לקרב את הגאולה. לא רק אם אנחנו להתקרב לגאולה, אלא לקרב את הגאולה. קרב את זה. הקץ קיים, אבל צריך לקרב את זה. וזה סוד הקרובה. הקרובן מקריב וזה אותה פתאום להתקרב. והדרך הסביב זה מה שאנחנו מתארים במהרה בימינו בעגל המנגל. דרך הסביב אפשר לזכות יותר מהר, אבל גם אם אין מספיק זכות מכל מקום בזמן הקבוע התוהו מתתקן, וזה נקרא שבת. יום שכאילו ארוך, יום שכאילו טוב, וכל הארץ שלי. והחכמים נתנו כבר בגמרא, את המידע, חמצו אותו. אותה מידע היא חושב על הכלים שלו. לפי המידע של התחלת הזמן ויד המנון. ששת הימים והיום השביעי. ששת הלכים והיום השביעי. טוב, אבל כל זה שייך כבר לחכמת המוסר, ורק כדי להבין את זה. אני יכול לדבר במה שהתחלנו, ויש לי דבר הילדים שתכנן את הארץ, השם ברא שתכנן את הארץ, אז מכיוון שהשם ברא שתכנן את הארץ, התוצאה היא, זה הארץ הייתה טובה בריאות. והיצירה, העשייה, והיצר, והאף, זה התיקון של אותו תרוע בריאות. וזה במשך ששת ימים. במשך ששת ימים, ובסוף היום השישי, זה ערב שבת, והעולם נכנס במצב של השבת האמיתי. וכפי שאנחנו עכשיו, בעולם שלנו, השבת זה אחד משישים של העולם הבא. זה אותו. אז נתנו בקבלה את הרגל הזה. ויאמר אלוקים, יהי אור, זה אור וחסד. ויהי אור, זה אור וגבורה. ויאמר אלוקים את האור כתאור, זה אור וכתאור. ויבדיל אלוקים בין האור, אור ונצח, והחושך, אור והוד, ויהי ערב, יסוד, ויהי בוקר, מלכות, וכל זה יום אחד. אז כתאורת מלכות. מי חסד אמנו. אני חוזר על הפסוק. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך הפני תהום, והיו אלוקים יהי אור. זה האלף הראשון. חסד. ויהי אור. זה האלף השני. גרוע. ויהי אלוקים את האור. טוב. זה האלף השלישי. תפארת. וידבר אלוקים בין האור נצח, זה האלף הרביעי, ו... האלף החמישי זה חושב, הוד, ראי ערב זה יסוד, ראי בוקר זה מלכות, יום אחד. זה מובן? אז במשך ששת הימים זה מחסד היסוד, והחכה זה יום השביעי מלכות. אז בזמן שלנו זה 6,000 שנה, ואנחנו נמצאים בפילוח הזמני, בסוף הערב, השישי. זה מובן? נשארנו רק קצת זמן עד שבת ממש, אבל נכנסנו כבר בערב שלנו. אחר כך נתנו רמז, וזה דווקא בסופר של יום. כן? על הפסוק, אולי ערב יהיה אור. ערב זה בגלל מגיעה, מתאים שיהיו מסתיים. אז דווקא בשנת תשכח שהתחלנו בערב שם. שנת תשכח אתם זוכרים מה קרה בשנת. טוב, אז אני חוזר לזה. יש עוד שאלות? על מה שראית, כן? טוב, ברור שאפשר להביא את זה הרבה דברים, אבל אני פיתחתי את זה מספיק שלי, כשמעט אותי מצורה פה, שאל חי, נקרא גם כן, ודווקא מכיוון שהיא אל חי, צריך להתקרב את זה. אם היה רק הממד של אל חי, זה היה חומר העולם. כי התוקף של החיות לא היה נותן לכלים מספיק זמן כדי להתזכר. טוב. נמשיך. ולפעמים נקראת מדלו מקור מים חיים. והתעב, לפי שהמים האלה נובעים מעדן העליון, מן המקור הנקרא אינסוף. והמספיק הוסיף הערה, נראה לי שכוונתו לכדאיות. אשר מאותו המקור, החיים נמשכים לכל חי, ונקרא מקור מים חיים. ולפי שיש מים אחרים רעים, ונקראים מים מתים, והם המים האחורים הבאים מתמצית מים הלבנים, שהם בארות נוכריות, שיש בהם כמה מיני מים הרעים, והם יצאים מהמרים המערבים, ופיכה בשכח השם דברה, להתרעם על כל ישראל ואמר, כי שתיים רעות הצעמי, אותי עזבי מקור מים חיים, לחצור להם בארות בארות ודברים, אשר יחיל את המים. עובדים, כל עוזבי שבושו וכומר, יעזבו מקור מים חיים את השם. אז פה אתם רואים, כרגיל ש... בינתיים אני רוצה להגיד את זה. אתם ראיתם, כבר שהרב רגיל להגיד את משמעות של כמה פסוקים, מיד כשנתן את ההגדרה של המושג, אז מיד מסביר את הפסוק שהמושג הזה נמצא. כל דבר שנמצא בעולם נקרא מה, ומכלול כל הדברים זה נקרא המים. כי אין לנו שימוש בעברית במים בלשון יחיד, ובערבית זה נמצא. בערבית המים זה נקרא אלמה, וגם כן שמיים זה סנה, אבל בעברית זה בלשון רבים. אז המשמעות שזה נמצא בגרם הנפש של הרבי חייא הספרדי, שבספר הזה, שמלביא כי במושג תוהו ובוהו יש שני ממדים של המציאות. הממד אחד שהוא החלל, הריקני, והגבול שהתוהו זה התהום. אם נוסיף מן לתהום, זה תהום. והגבול של הבוהו זה הבהמה. יש לי שמות בקבלה, תהומות ובהמות. אז ההיגיון הנפש קורא את זה ככה, לפי ספר הבאים. תוהו, זה התהום. ובוהו, בוהו. אני לא רוצה להגיד את הצד הזה. ובמוסד, במוסד בהמה, אז קוראים בהמה. בבהמה יש מה. בהמה. טוב, וזה סיפור, סיפור מעשה ראשית. מיד, הממד של תוהו מגיע לתהום. ואז הייתה את התוהו הגוי. זה חושך על פני תהום. ורוח אלוקי מרחפת על פני המים, והאירוע בוהו, עד שהממד של הבוהו מגיע לבהמה. ואז, זה יום השישי, אז ויאמר אלוקי נעשה אדם בצלמו. מה ההבדל בין הבהמה והאדם? בבהמה יש מה. אבל האדם נקרא מי. כי אדמת מי של אדם ומה. האדם ומי. אז היצירה מכינה את המים האלה עד המדרגה של המה, הבהמה. אז המשימה של האדם זה להפוך את המה למי. עד שיכול לומר אנוכי. יש איזה רמז בקבלה שהכל מתחיל בעין, וצריך להגיע לאן. זה גם אותי. על הפיונות, על התמודי. ואם אתם נוכלים, אני זה שם של השירה הזאת. והמערה זה היסוד. ומהו שם של השירה היסוד? אם אתם נוכלים? מה? או. לא, 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 מה? אנוכי, יפה. אז תזכרו את זה, כתר זהות, תפארת אתה, יסוד אנוכי, מלכות אני. זה מובן? כן. אז גילוי התורה זה גילוי של התורה בתחילת אנוכי. אנוכי, אנוכי, אתה מבין. והיו הדברים אשר אנוכי מצדך היום. טוב, אתם תקשיב קצת את הרמזים האלה, כן?
המרחק שיש בין מה למי, המרחק
שיש
בין מה למי, הוא שביטוי חכמים ומתגעות אם אין אני למי בתוך תרבטות.
זה קשור, כן, זה קשור.
כשאני לעצמי.
מה זה? זה קשור. אני לא רוצה להתקנן באותה סוגיה. רק צריך להבין את זה, המצב התחילתי, נאמר, של העולם, אחרי שהגיעה היצירה, שהגיעה התיקון של התוהו ובוהו, הוא המצב שנקרא מים. כן? והתוצאה של היצירה, ההתפתחות הכי העליונה של היצירה, זה נקרא בהמה, בהמה. כן? האדם נוצר כבהמה, נולד כבהמה, וצריך לעשות מעצמו מי. זה קשור, אולי למדנו את זה פעם, טוב שם משמן טוב וממרד מיום דברים. כי בהתחלת החיים אנחנו מבחינת מספר, בסוף החיים אנחנו מבחינת שם. טוב שם מי שנמצא. ויום המוות מיום דברים. אז נולדים כמה, וצריך כל החיים כדי לזכות בבחינה של מי. זה סוד כי תהיו את חוש, כי נעשה לכם את חוש.
מה? לא הייתה משמעת חיים, זה לחוק.
זה טוב. טוב, אז אפשר לחזור לזה. והטעם זה בסוף השואה הראשונה. והתרם היותו נקרא מקור מים חיים מכמה פנים. האחד, שהמקור הוא יוצא מעדן היום, בו יחיו כל בעלי חיים, ובהיותם שותים מן המים האלה לא יריבו ולא יצמאו, ותמיד יהיו חיים וקיימים לעולם. אז אתם רואים שמקור החיים העליונים וכתוב. דרך חוכמה, היא נקרא חיה, מרידה של החיים, עם היסוסות, עד היסוד, והיסוד נותן את מקור מים חיים לבריכה של המקום. כפי שראינו, כל פעם צריך להתחגל לפשטות של המושגים, כן? להתחגל הרבה הרבה זמן. אחר כך תראו את זה, זה פשוט מאוד, וזה מחזיר את משמעות הפשוטות. יהיו חיים וקיימים לעולם. נמשיך השני, הטעם השני, כמו שהחי בתנועה לכאן ולכאן ועושה פעולות, כך המים הללו מתנועים והולכים תמיד להשקות נחלות, שדות וכרמים ופרדסים ולגדול בהם בני אדם לכל צורכיהם ופועלים כל הפעולות ביותר מתנוע הערים ממקום למקום. השלישי, כי המבקש את החיים האמיתיים לפני השם, אלו המים יויעו מקומו, והוא להיות האדם יהיה במות. ושידר לזה, צריך האדם להתבונן מה שאמר יתברר בתורה, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. לפי שהדבוק במידת אל חי ימצא חיים וטוב, והמתרחק מאל חי ימצא כנגדו מוות ורע. שהרי אלו כנגד אלו מהערכות כל המערכות. לשימן, גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. והמידה הזאת נקראת יסוד, כלומר, כמו שהבית נשען על היסודות, כן מידת אדוני נשענת על מידת יסוד. ושי שאין למידת אדוני שפע וקיום זולת על מידת יסוד הנקרא אל חי, לא, זה נקודה. ושי לפי שאין למידת אדוני שפע וקיום זולתי על מידת יסוד הנקרא אל חי. ובגמרא לחגיגה אמרו, העולם על מה הוא עומד? על עמוד אחד שהוא צדיק, שנאמר לצדיק יסוד עולם. ומה שאנו צריכים לעורר לך עליו, הוא שאין כל היסודות שווים, כי יש יסוד שהוא למעלה ובניינו למטה, ויש יסוד שהוא באמצע ואמצע בניינו. ויש יסוד שהוא לבשר ובניינו למעלה. וסימן, עולם עליון, עולם תיכון, עולם תחתון. וסימן לתוך סימן, עליון עליון, תיכון תיכון, תחתון תחתון. והסוד חולב שורק, פירוש, איך אומרים, זה לישון אשכנז, מלכות, כן? לא, כן, בדידוק, האשכנזים אומרים משהו, היו אומרים, אני לא יודע, במקום שריק. הנקודה היא, כשהיא בחולם, או בשיווק, או בחירים, זה או היום, או אמצעי, או תחתון. כבר, אחר אנחנו על חולדות. וכבר רבנו לדעת, בואו לראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר אדם. בשר בדן הוא למטה, ומסרו למעלה. אבל הקדוש ברוך הוא אתכם, אלא הוא למעלה, ומסרו למטה. אמן, שנאמר, כה אמר השם רם ומוסר. לפי עניין זה, לשמחה להתבונן, כמידת אל חי הנכת יסוד, הוא למעלה, ואדוני הנכה בניינו, הוא למטה אלינו. וזהו לצוד המפלא, להיות אדוני משתוקק ונחרף להתעלות באמי אל חי,
ומתאבל לעבוד של הפתרים, והתקמה, שהרי יתומה בעל המזון. הלא תראה, האבן השוערת, זה מגנטית, כן? האבן השוערת מושכת אליה, והנה מעלה, מה שהיא נוצאת, נמצא ממנה. וגם יסוד האש, יסוד הרוח, יסוד המים, שלושתם עדים נאמנים על נאמנים על ידי דברים. טוב, אז אני מצליח להתחתן בזה. כן. ואז בפעם הקודמת נחזור על כל הקטע מההתחלה, ואחר כך במורך ההתחלה. אז אולי תחזרו בינתיים על הפשט שלנו.